זה לא נגמר עד שהגברת השמנה שרה, או במקרה שלנו, הסרבי השמן. מנסוטה נראתה מדהים בשני המשחקים הראשונים, אבל דנבר, ממש כמו רפיח, לא הולכת לוותר בלי קרב. OKC פירקה את דאלאס במשחק הראשון, אבל המאבס כבר ב-2-1 קשח יציב. כנראה שצריך להניח לצעירים לגדול קצת, ג'וש גידי. קליבלנד עושה צרות לבוסטון, ודונובין מיטשל, ממש כמו ג'וני מיטשל, מוכיח שיש both sides now. אינדי לא אומרת נואש מול הדוגס של ניו יורק, ובקיצור, שום דבר לא נגמר. בפלייאוף הזה קשה לחסות דברים, קבוצות מביסות, ואז מובסות, קבוצות קורסות, ואז שוב קמות, קבוצות צעירות, וכאלה מנוסות. מי תיקח בקרב הריצות בין אינדי לניקס? האם יוקיץ' ידע חזרה לגמר המערב? האם לוקה ידדה בפעם השנייה בדרך החוצה מהמערב הפרוע? ואפרופו ספרי שלג, מי השחקן שזכה בעצמאות משלו? על כל זאת ועוד, נדבר בפרק הקרוב של הפודאנק, אז תגבירו את הווליום, כי הולך להיות מרתק!
אז ברוכים השבים לעוד פרק של הפודאנק, הפוד הטוב בעולם על הליגה הטובה בעולם. אני דביר חיים, ואיתי היום אליהו מורשת, יונתן שלב, והקול המוזר קצת מהפתיח והלא מוכר.
אני מתנצל.
רפי פריי בהופעת בכורה, קבלו אותו.
נעים מאוד, כיף להיות פה.
איך זה להיות פה בפעם הראשונה, רפי?
האמת, אני תמיד אוהב לבוא שהכל כבר מוכן, שכבר כל הבלטמים התגברתם עליהם. אני מגיע ככה מוכן, הכל בסדר, מזגו לי פה בירה, מזגו לי פה עניינים. אז אני רפי פריי, אני מנהל קבוצת NBA בטלגרם כבר קרוב לעשור שנים. מה זה מנהל? בעיקר מעיף בוטים של ערבים והשקעות בביטקוין.
וילדי גולדן סטייט?
כן, כן. וואו, לא, וואו, ילדי גולדן סטייט זה אני. אני לא. סטפן, מה שנקרא. סטפן, סטפן.
סטגריש.
אנחנו מדברים על...
נתנצל גם על זה.
הכל בסדר, הכל בסדר. פה מותר לומר הכל.
כי יונתן עורך את הכל החוצה.
בדיוק, בדיוק. כי יש אחר כך מישהו שיושב קשה.
את החלק הזה אני ממש הולך להשאיר, אתם יודעים את זה.
אין בעיה. אני בעד שכמה שפחות לערוך יותר טוב, באמת, צריך להראות לכולם את מה שקורה פה מאחורי הקלעים. אנחנו בעצם נפגשנו לפני פחות או יותר שבוע. היה לנו את המצטיינים, היה את כל, איך שהתכוננו לחצי הגמר האזורים. נתחיל אז עם המצטיינים של השבוע האחרון. אם רוצה להתחיל, אליהו?
נשמח. המצטיין השבוע שלי הוא דונטה די וינצ'נזו, האיש גולדן סטייט העיפה כי הוא לא מספיק גארי פייטון בשבילה. בשלושה משחקים נגד אינדי בסדרה הזאת, 29 נקודות, 4 ריבאונד וחסימה, 56% מהשלוש ב-10 שלשות למשחק. נותן עבודה באמת מדהימה, וסוף סוף יש עוד אנשים ליד ברנסון שנותנים קצת נקודות, והאסל יחד עם ג'וש ארט מובילים את... את הניקס ל-2-1
שלישיית וילנובה. כן, שלישיית וילנובה. אם הזכרת כבר את גולדן סטייט שהעיפה אותו, בסדרה הזאת הוא נראה כמו מה שציפו מקליי תומפסון להיות בשנים האחרונות.
וואו.
זה ממש... קצת מזכיר.
לא זה מה שציפו מקליי. מקליי מצפים להיות...
לא, לא ציפו, אין בעיה. מקליי מצפים להיות קליי.
אחרי הפציעה, כן.
אחרי הפציעה, ברור.
אני מבין מה שאתה אומר, כן.
יונתן שלב.
אני הולך נגדך את איריסה ליברטון, למצטיין שלי. בפרק הקודם אמרתי, ברנסון עם 43, תייריס עם 6, זה תייריס לא מגיע לסדרה, לא מגיע למשחקים. מאז הוא אמר, טוב, הוא הקשיב לפרק שלנו, הוא בין ה-160, 170 השמעות שכבר יש לנו. זה תייריס, תייריס אחד מהם. כי בשני המשחקים אחר כך הוא עם 34, במשחק העוקב, במשחק השני, בהפסד, הוא קלה 34 נקודות עם 6 ריבאונדים ו9 אסיסטים, ואפילו 3 חטיפות, ובמשחק מספר 3, בניצחון הוא עם 35 נקודות, 4 ריבאונדים, 7 אסיסטים, 2 חטיפות וחסימה, כשהוא סוף סוף לוקח גם זריקות, כאילו, לאורך כל העונה גם הוא בן אדם של, שמעדיף קודם כל למסור, וסוף סוף הוא לקח זריקות כמו שצריך, אני שמח לראות את זה, לראות 26 זריקות ממנו, משמח. הוא לא מגיע כמעט לעונשין, הוא קלה 35 נקודות עם זריקה וקליעה אחת מהעונשין, זה מאוד נמוך יחסית לרוב הכוכבים בליגה, אבל משמח לראות אותו נוקט יוזמה, לוקח את הקבוצה ומצמצם ל-2-1.
מה שקוראים טייריס בפלייאוף הזה בעיניי זה מדהים. היה בתחילת העונה, הוא הביא מספרים של 30 נקודות, 12 אסיסטים ואפס עיבודים. היה לו רצפים מטורפים, נגיד חודש שלם עם שני עיבודים בלבד, וזה לא בדיוק איך שאנחנו מכירים היום את האיריס, היום, מי שישמע כמה זמן כבר עבר, אבל האיריס עבר, הוא התבגר קצת בכל הפלייאוף הזה, היה לו משחקים 6 נקודות, 8 נקודות, 0 מ... גם בכל העונה, היה לו משחקים 0 מ-8 מה-3, ואחר כך לקום מכל, מכל המפלות האלה, בסוף הוא מסיים משחקים עם 35 ו-36 נקודות, נכון? שני משחקים ברצף? זה מדהים.
34-35 הוא סיים עכשיו.
34-35, וקצת עיבודים, בסדר. מותר לאבד לרכזים בחסד עליון.
מעניין שהוא מבחינת נקודות, הוא ירד קצת בפלייאוף, הוא סיים עם 20 בסדירה, ועכשיו הוא עם 19, והוא ירד באסיסטים בשניים, מ-10.9 ל-8.9, אבל דווקא ריבאונדים, הוא לוקח יותר, אולי מ-3.9 ל-5.2.
אבל שוב, גם שימו לב, הזריקה שלו ל-3 היא לא בדיוק זריקה שיכולים לקחת עם יד על הפנים. או שהוא לוקח את הפנויות, או שהוא לוקח צד אחד אחורה וזורק כזה מהחזה קדימה, אתם מכירים?
כן, אבל הוא גם יש עוד אחד המכוערים.
הוא יותר...
כן, מכוער. אז זה אולי טיפה מסביר את מה שקורה בפלייאוף הזה, הוא פחות מרים את השלשות האלה, כי יש יותר יד על הפנים בפלייאוף הזה מאשר בעונה סדירה. וישר למציין שלך, רפי.
אוקיי, אז אפרופו מה שיונתן אמר, שטייריס מאזין לנו ולכן גם שיפר, אז יש לנו גם מאזין עם מונוטונגרו, שאוט אאוט למונוטונגרו, ווצ'י, אם אתה מקשיב לנו, אנחנו אוהבים אותך מאוד. המצטיין שלי זה ג'יילן וויליאמס, יש היום שני טוענים לכתר.
לא ג'יילין?
לא ג'יילין, לכן אני אומר, יש להם שני טוענים לכתר של הג'יי וויליאמס, מאז הוא הווייט צ'וקלט, דרוש ג'יי וויליאמס חדש וטוב, ושתי הטוענים לכתר נמצאים עכשיו ב-OKC.
בלק צ'וקלט.
ומי שעושה את העבודה, כן, בלק צ'וקלט, מי שעושה את העבודה זה ג'יילן וויליאמס, שנותן את הכתף ההתקפית ממש כמה שאפשר, בעצם מעניק גיבוי לשי, ונותן הגנה מדהימה, בעיקר על קיירי. וכמובן כל מי ששומר
אנחנו על... בעד לשמור על
כן, מי ששומר על הטרוריסט, אנחנו ממש בעד. הוא בעצם השבס, אם תחשבו על זה שנייה. הוא שומר על קיירי, כאילו.
מה השם הישראלי שלו?
של...
ג'יילן וויליאמס.
ג'יילן וויליאמס.
לא, כשנחשוב על זה, ניתן לכם תשובה בפרק הבא.
אוקיי. הסטטיסטיקה של ג'יילן וויליאמס השבוע היא 18 נקודות, ב-45% מהשדה, ומהשלוש, 5.6 אסיסטים, 5 ריבאונדים וחסימה, בעצם all around תפוקה התקפית והגנתית, ואנחנו ממש רוצים לראות אותו מתקדם, אנחנו אוהבים את OKC, נכון?
להזכיר שהוא רק עונה שנייה בליגה, ואנחנו מאוד אוהבים את OKC בטח. כן. את הצעירה, רצה, תוססת. משהו עוד להוסיף על ג'יילן וויליאמס.
וצ'טה צ'יטה, לעוקבי הערוץ כמובן. צ'טה צ'יטה.
איזה ספרינט הוא דפק על דרק לייבלי, ראיתם את זה?
כן.
יש איזה סרטון שדרק לייבלי יוצא לשלוש, והוא רודף אחריו עם ידיים מושטות, כאילו דרק לייבלי, קליי תומפסון, הוא ישמע.
כל פעם שהוא עולה לסל, אני בטוח שנשמע איזה קריק כזה, שנשבר לו איזה עצם.
אני מפחד ממנו ממש, אבל אני רוצה להוסיף על מונטנגרו. אתה דיברת על מונטנגרו, ואני מסתכל מהר, פתחתי את נתוני השמות שלנו. אז ישראל כמובן במקום הראשון, אבל עם 90 אחוז.
אאוט אאוט לישראל.
זה נגיד באורוויזיון, הם לא הצליחו.
היינון.
ובמקום השני של המאזינים, יש לנו 5% מאזינים בארצות הברית, ואז יש 2 מצ'כיה, 2% מצ'כיה.
לפני צ'כיה, היינון צ'כיה, רפי, תן לנו. בסדר, תודה רבה לך רפי. הלאה.
אחוז אשמה מבריטניה, אחוז אשמה מאוסטריה ואחוז ממונטנגרו. מי אתם, אנשים שמקשיבים לנו מצ'כיה?
תודה רבה לסטטיסטיקות מבסקטבול רפרנס. אני אעבור בינתיים למצטיין שלי.
בבקשה.
המצטיין שלי, דונובן מיטשל, שדי הזכיר לקליבלנד, לעיר קליבלנד, מה זה פלייאוף NBA בשנים האחרונות, עוד כאילו, מאז שלברון עזב.
הוא מתמודד סדרת פלייאוף בלעדיו מאז 1996,
וגם הוא עושה את זה בסטייל, כאילו הוא סוחב, באמת הוא האופציה ההתקפית היחידה בערך של קליבלנד, אין להם לא את את המסה בתוך הצבע, אלן בכלל אין מה לדבר, ומובלי קשה לו קצת לייצר משם נקודות, לא כל כך עוזרים, לא נותנים לו כתף כמו ג'יילן וויליאמס.
מובלי אתה צריך להרים לו להנחתה, אבל ליטרלי כאילו אין אופציה אחרת, הוא לא יצר.
אז הוא מתמודד גם עם כנראה, עם בוסטון, שזה הקבוצת הגנה הכי טובה על גארדים, גם ג'רו הולידיי, גם דריק ווייט, זה אומר, דריק ווייט יוריד אותך אם אתה תחדור, וג'רו הולידיי, הוא בעצם יגרום לך לאבד את הכדור עד שתגיע לאן שתגיע. הוא מצליח להעמיד ממוצעים ממש ממש טובים נגד ההגנה הזאת, 31 נקודות בממוצע בסדרה הזאת בינתיים, בשלושה משחקים, ו-51% מהשדה, ו-51% מהשלוש, אותו דבר, כמו ג'יילן וויליאמס עם 45-45, וחמישה אסיסטים. והוא עושה את זה באמת בלי שום עזרה. דריוס גארלנד...
ביעילות מטורפת.
ביעילות באמת מטורפת.
איפה דריוס גארלנד?
גם עם הפלוס מינוס...
איפה דריוס גארלנד?
לא יודע. נהדר אם מישהו ראה אותו.
שמצא אותו.
כן, שיודיע לנו בתגובות בספוטיפיי. הוא עם הפלוס מינוס הכי גבוה בכל המשחקים בחמישייה של קליבלנד, פעמיים עם פלוס, פעם אחת עם מינוס 11. זה באמת שחקן ביעילות מאוד מאוד גבוהה. נעבור לחלק הבא שלנו. טוב, אז הגיעו לכאן גם קצת צופים. כיף לראות שהפודקאסט בשנייה גדל.
ממש.
בינתיים נגיד לכם את מה שאנחנו עומדים...
יש פה צופים כמו בבועה בעצם.
כמו בבועה, בדיוק.
כן. אתה מבין, אנחנו גם מתכוננים לפרקי לייב שנעשה מתישהו?
בטח.
אז אנחנו...
אנחנו נעשה פרקי לייב וגם שם לא נצטרך לערוך כלום. אתם תראו את כל מה שקורה מאחורי הקלעים.
את כל הפדיחות.
זה בעצם אירוע של 7 שעות כזה.
כן. ומה שלא יהיה בפרקי לייב, הצגת ליינאפ. אז בואו נציג לכם עכשיו את הליינאפ שאנחנו נדבר עליו היום. אז על המצטיינים כבר דיברנו. הנושא הבא יהיה חצי הגמר, מה עברנו ומה צריך לקחת בחשבון לאבא, ומה צפוי לנו בעצם, כן? אחר כך יהיה צ'וקרום, רעיון בלעדי עם אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריית הליגה. אנחנו לא נגיד לכם עדיין עם מי זה. הוא פה, נכון? הוא פה, הוא הגיע כבר?
כן, כן.
אתה יכול להריח אותו.
את הגרס שלו, סתם. ולאחר מכן נדבר על השחקנים שיצאו לעצמאות, לכבוד יום העצמאות הבא עלינו לטובה. כל אחד.
אנחנו בעצם עושים ספשייל יום העצמאות, זה המשחק שלנו עכשיו.
ויום הזיכרון, משואה לתקומה כזה. ולאחר מכן נעלה על שאלות ותשובות של המאזינים, שאלות שאתם שלחתם לנו, אולי אתם לא שלחתם לנו, אבל גם כאלו שכן שלחו לנו.
היו אנשים
ששלחו. אנחנו נענה על שאלות, על נושאים מעניינים שרציתם שנדבר עליהם. לך יש שאלה, הצופה היחיד שלנו.
אוקיי.
מה זה כדורסל?
נעבור לסדרה הראשונה שנדבר עליה. קצת דיברנו עליה בגלל דונובן מיטשל. אבל בוסטון סלטיקס נגד קליבלנד קוולירס, בוסטון מובילים 2-1. מה אתה רוצה להגיד, רפי?
אני ראיתי אתמול את המשחק.
ראית את המשחק?
אין לי חיים, כן.
וואו.
כן.
למה?
לא יודע.
אוקיי.
אבל זה היה פשוט נורא, באמת.
כן?
זה היה מזעזע. אחד המשחקים...
אוקיי, סידלס דווקא היה טוב.
כן, אותו דווקא לא ראיתי. אני ראיתי את עדן גולן, שאוט אאוט לעדן גולן.
מי זאת?
כן.
האישה הבאה של אייל גולן?
לא יודע, בנות שאני רואה זה רק הרקדניות.
הוא מכיר רק את בקי המון, זהו. anyway, אז ג'ו מזולה לא מצליח לייצר סיסטם שעובד, זאת אומרת, לייצר איזושהי יציבות. המשחק הוא סטטי כל הזמן, הם קולים שלושה, והם קולים שלושה, והם קולים שלושה. התקפות 3 שניות מחרידות, בלי הרבה אינטליגנציית משחק. דנבר לייקרס, אז זה כביכול נגמר בצורה חד צדדית, 4-1, אבל עדיין הייתה תחרותיות על המגרש, הייתה פה, היה בו קרב מוחות של מאמנים, היו משחקים מהנים לצפייה, אוקיי?
לכן אני לא מבין למה הלייקרס פיתרו. לא יודע, אני ראיתי הרבה הייט ברשתות, בסופו של דבר אני חושב שהלייקרס היו קבוצה יחסית מאומנת, הם לא...
כי זה לא משנה מי עומד שם על הקווים.
מסכים, חד משמעית.
הם לא שיחקו זרוק. חד משמעית. גם אם לברון, בסדר, אומרים לברון הוא המאמן האמיתי, די, בולשיט, אבל גם כשלברון לא...
אתה זוכר זה עם פרנק ווגל בעונת אליפות?
מה?
אתה זוכר זה עם פרנק ווגל בעונת אליפות?
שמה היה?
איך הם היו נראים במשחק אחד כמו עירוני נעריה, במשחק אחד כמו...
כן.
טים לברון? אשכרה טים לברון, כאילו.
כן, אשכרה, אבל זה היה אחרת. לא, העונה הם נראים סבבה.
אני חושב שהשיח סביב ההפסד של הלייקרס וההפסד של לברון מושפע מאנשים שלא מבינים כדורסל בהכרח, שפשוט הם כזה נתלים על הפלייאוף, כולם מכירים את האוהדים האלה.
שמתעוררים בפלייאוף, שמים להם שעון מעורר.
והם לא מבינים מהחיים שלהם, אבל האמת היא שלברון קודם כל נתן גם עונה אישית וגם פלייאוף אישי מדהימים, הוא תרם לקבוצה, הוא שיחק לא טוב יחסית לשחקן בגיל 39, אלא טוב יחסית אליו, אוקיי?
טוב ביחסית לשחקן טופ 10 בליגה.
כן, חד משמעית.
חד משמעית.
צריך לומר את זה. והם הפסידו נכון, כי תכלס, לברון לצערו הרב ולצערי הרב צריך לשחק עם דילו, שהוא בעצם פח אשפה עם ידיים.
ורואינה צימורה. מחילה,
אם נחזור לבוסטון, אני חושב שבוסטון כאילו משאירים את האפשרות שלהם לנצח לכמה הקבוצה השנייה תהיה ביום טוב וביום רע. קודם כל, בוסטון בשלוש שנים האחרונות במאזן בית של 14-14 בפלייאוף. זה זוועה כאילו ברמה אחרת, כי בעונה הסדירה הם הפסידו רק 4 פעמים בבית, בפלייאוף הם כבר הפסידו פעמיים, אוקיי? במשחק השני הם 23% ל-3 ו-13 ריבאונדים פחות מקליבלנד, למרות שקליבלנד בלי ג'ארט אלן, ובאמת זה נראה כאילו שאם קאריס לברט, מקס טורס נותנים משחק סבבה, קליבלנד עוברת אותם. כאילו, הם פשוט בונים על זה שלברט וסטרוס לא יהיו יציבים לאורך 7 משחקים, שזה הגיוני נגד קליבלנד, אבל נגד קבוצות באמת חזקות, אם זה יהיה הניקס, או אינדיאנה, או או קבוצות מהמערב בהמשך, זה פשוט לא יחזיק מעמד והם יעופו הביתה, כי יש להם כישרון מטורף, אבל כל הזמן הם הולכים אייסולט, 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 הם מקום שלישי או רביעי בליגה באייסולט. עכשיו לא תגיד לי, ג'ייסון טייטום מדי פעם לוקח כדור לסל, סבבה, בפלי אוף, אין מה לעשות, לפעמים שחקנים גדולים צריכים לקחת איזה, אבל אני רואה כאילו סיטואציות בהתקפה שג'רו הולידיי מתחיל לקחת גב לסל שחקנים. הבן אדם עם ממוצע של 9 נקודות ב-40% מהשדה בפלי אוף הזה, ונותנים לו את הכדור, אומרים כך, יאללה, התקפה הזאת, אתה זה. וזה פשוט לא יעבוד, וזה לא יביא אליפות בחיים.
אבל יותר מזה, אני רוצה לומר, אני רואה איזשהו קו מקשר בין דונובן מיטשל לג'ייסון טייטום. זה כוכבים שבעצם עושים את מה שצריך לעשות לכאורה. אוקיי? בעונה סדירה, הם יודעים לתת לצוגות, הם יודעים לקחת את הקבוצה על הגב, אבל, בפלי אוף, זאת אומרת, לפחות עד כה, והם קיבלו את ההזדמנויות שלהם, אתה לא רואה את האקסטרה הזה, את הערך המוסף, אוקיי?
מדונובן מיטשל?
כן, בבקשה.
דונובן מיטשל נותן הופעות. אני חושב שהבעיה של בוסטון, ובאופן כללי של טייטום, זה שהם מתבססים על זה שהם קבוצה טובה מדי. כמו שאמרת, הם פשוט קבוצה טובה, והם משחקים בשנטי. טייטום לא היה צריך לדפוק הופעות של 30, 40, 50 ברצף.
אבל ההופעות האלה בעיניי זה לא רק בשביל לנצח את המשחק, זה בשביל כאילו לתת את הרוח הזאת לקבוצה.
אני מסכים איתך.
את הווינינג מנטליטי, זאת אומרת, זה לא שהם לא יכולים לנצח בלי זה. אתה מבין מה אני אומר? אבל צריך את זה.
אני מסכים איתך, אבל מעבר לזה אני חושב שנניח אנטמן, אם אנטמן לא היה תופר 30, 40 נקודות למשחק, אז קודם כל הם לא בטוח שהם היו עוברים את פיניקס, שנית לא, הם לא היו במצב כזה טוב מול דנבר.
אתה לא, אני לא מסכים עם ההשוואה שלך.
ושנייה רגע, תן לי לסיים. אז אנטמן היה חייב לתת את המשחקים האלה. בוסטון, בגלל שהיא קבוצה כל כך טובה, היא כאילו משחקת תמיד בשנטי שלה. ואז כשהיא תגיע לגב לקיר, כמו שאמרת, נניח מול, אני חושב מול הניקס, זה היה סיבוב הבא, והם התקשרו, כי הניקס משחקים הגנה חונקת. אז הם הגיעו למצב שבו הם יהיו חייבים שטייטום יתעלה, ואין את ה... לא בטוח שעמוד פלי-אוף הזה זה דבר שבאמת אתה יכול להפעיל. זה כמו הקליפרס. הקליפרס תמיד בנו על זה שיש להם עוד פלי-אוף להפעיל בבת אחת, וכל עונה הם נפלו, כי הם... זה לא עובד. אתה לא יכול פשוט להחליף סוויץ' וזה יעבוד. אני... זה הבעיה של בוסטון.
אני אוהדי בוסטון, אם אתם מאזינים ואתם רוצים להיות מעט אופטימיים, יונתן, אתה יכול גם להקשיב.
לא, אתה יודע, אני מנחס באופן קבוע. אני חושב שבוסטון הייתה צריכה לעוף סיבוב קודם.
אני יודע.
כל ניצחון זה בונוס.
בוסטון לוקחת אליפות.
כבר בפתיחה, כשהצגתי את המצטיין שלי, את דונובן מיטשל, אמרתי, ואמרתי את זה גם, הזכרתי את זה כמה פעמים, ושמתי לב שהזכרתי את זה כמה פעמים, חוץ ממנו, אין עוד מי שייצר נקודות במסה אצל בוסטון. יש את ג'רו הולידיי, שהוא יכול פתאום לבוא לך עם משחק של 25 נקודות, נכון? יש לך את דריק ווייט, שכבר הביא 38 נקודות. יש לך את ג'לן בראון, הביא את הצוגות גם של 50 נקודות בעונה סדירה. יש את ג'ייסון טייטום, 60 נקודות, ועוד 60 נקודות. ג'ייסון טייטום, אין באמת מה להרחיב. מנגד לבוסטון, לקליבלנד, אין אף אחד. שאני מדבר על הספסלים גם. הספסל של קליבלנד מעלים את דין וייד, את סם מריל.
יש לקליבלנד יותר טוב.
סם מריל?
דין וייד. לא, אבל יש לך את קאריס
לברט
מהספסל. ולבוסטון יש לך...
הוא משחק בדיוק כמו אייזק אוקורו, אפילו יותר טוב מאייזק אוקורו, אם אתה תחליף ביניהם, אתה לא תשים לב.
משחק זה מילה גדולה.
לא, הוא משחק. אבל הוא לא... הוא בא כאילו להיות הג'ורדן קלארקסון מהספסל, לייצר את הנקודות.
אוקיי.
וזה לא כל כך קורה.
את קליבלנד הם יעברו, אבל אי אפשר לקחת ככה אליפות, נקודה. צריכים להתחיל עכשיו לשחק, זה כבר מאוחר מדי, כן?
אז לכל אוהדי בוסטון שדואגים, אני באתי להרגיע, יש עוד זמן לבנות, גם כריסטף פורזינגיס יחזור, יהיה טוב, כאילו...
למרות שזה מצחיק שאנחנו מדברים על כאילו וואי, הם צריכים להתחיל לשחק, כשאנחנו באמת מדברים על הקבוצה, אם כנראה, לא זוכר מה, אבל אחד מהפערים הגדולים בהיסטוריה מהמקום השני, 16 משחקים זה היה, זה לא מול הניקס, שאותם הם יפגשו כנראה בסיבוב הבא.
אם הזכרת כבר היסטוריה, אז בהפסד של בוסטון לקליבלנד, זו הייתה תבוסה ביתית של 24 נקודות הפרש. במקום הראשון שבוסטון ספגה, ההפרש הכי גבוה שבוסטון ספגה בבית במשחק פלי-אוף, אתם יודעים נגד מי היה? קליבלנד. נגד אותה קליבלנד ב-2017 של לברון וקיירי. מקום שני.
קלאסי. קליבלנד?
אותה קליבלנד של לברון. ב-2017 גם.
שחורות.
מקום שלישי.
קליבלנד 18.
קליבלנד של 2010.
די, אני לא...
מקום רביעי.
אני לא רוצה.
מקום רביעי זה פייסרס.
פייסרס? מה הקשר?
כמדומני.
של רג'י מילר?
של רג'י... לא, מה רג'י?
לא, כן, 2005.
אבל זה לא רג'י.
זה לא רג'י.
שאלתי.
לא נולדתי באותה שנה, סתם נולדתי. ומקום חמישי זה ה-24 הפרש שקרה ממש לפני פחות משבוע.
יפה מאוד, טוב, אנחנו נעבור לסדרה השנייה.
סדרה הבאה.
לא החלטנו איזה סדרה זאת.
ניקס, ניקס, פייסרס, לא רשמתי, רשמתי, רשום.
הכל לא רשם.
לא, אני יודע שרשום, אמרת אולי נעשה הצבעה, אולי אנחנו דמוקרטים פה.
לא, אם אנחנו כבר מדברים על זה שקלים לדמוקרטים.
לא, 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 לא,
לא, לא, לא,
זה די הר דיקטטורה.
ואני שגיתי באשליות, מסתבר.
אז ניקס נגד פייסרס.
אם כבר בוסטון נגד הניקס, אז בואו נדבר על הניקס.
לא אמרנו את זה בהתחלה, אבל חשוב להבהיר. שכחתי לומר את זה.
אנחנו מקליטים.
גם, שאנחנו מקליטים את זה. כן, אין לי כל כך מה לעשות פה בפרק. גם רפי, הוא את גולדן סטייט.
אמרנו שלא מדברים על זה.
נפגשים בקנקון, אה?
אמרנו שיש אוהדי הצלחות מתעוררים בפלייאוף, עניינים.
ממש אוהד הצלחות. לא ראיתי נראה לי ניצחון בחמש שנים.
לא, 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 זה מתרגר פה המון אנשים, אני מבקש. אוקיי. נושא כאוב שאנחנו לא רוצים לעסוק.
רגע, התזכורת שאני רוצה להזכיר לכל המאזינים, או אולי הם לא זוכרים את זה, כי לא אמרנו את זה. אנחנו מקליטים את זה לפני המשחקים שיקרו הלילה.
אתה צריך גם להגיד מה זה הלילה, אנחנו מקליטים ביום ראשון.
אנחנו מקליטים ביום ראשון, לפני יום הזיכרון, שלא תחשבו שאנחנו...
כן, הפרק יעלה ביום העצמאות, עם ספיישל יום העצמאות, אבל אנחנו מקליטים את זה ביום ראשון. ואמרת לכל המאזינים, ואני רוצה לציין שזה לא רק מאזינים, גם יש לנו
מאזינות.
יש לנו 5.5% מאזינות.
וואו, וואו.
אולי הם בצ'כיות.
שלוש האזנות זה המון.
יונתן, ידידה שלך זה לא נחשב, אתה יודע.
כן, מה אני אעשה? וואי, זה לא, מתוך 160?
שאוט אאוט לצליל.
אוקיי, אז נעבור לסדרה הבאה. ניקס נגד הפייסרס. הניקס מובילים 2-1 על הפייסרס. אני חושב שלא משנה מי מהניקס נפצע, לא משנה אם זה מיטשל רובינסון, לא משנה אם זה אוג'י אננובי, לא משנה אם זה פרשס אצ'יווה, זה לא יהיה משלישיית וילנובה. זה ברגע שאחד מהם נפצע, אפשר קפל. זהו, ללכת. אבל כל אחד אחר, בעיניי, אולי אפשר להוסיף את ארטנשטיין שממש ממש משתלב. זה נראה כמו רביעת וילנובה כזאת.
בוא נדבר על רשימת השחקנים שעלולים להיות חסרים לפייסרס. לפייסרס?
לא, זה סימני שאלה שקוראים, אבל בכל...
טייריס ראית שהוא בסימן שאלה.
אנחנו שואלים מי מהשחקנים האלה, אם יחסר, במידה ויחסר, יהיה לו את האימפקט הכי גבוה.
מיילס טייריס. טייריס על איברטון, בטח.
מעבר לו, טייריס זה...
לא, מיילס טרנר, יש לך גם את פסקל סיאקם בפנים שעושה עבודה מאוד עמה. ויש לך את ג'לן סמיץ.
וואו, חתיכת שחקן.
חתיכת שחקן. שתהיה לך חתיכת שחקן.
אפשר רק לומר שג'לן סמיץ זה נשמע כאילו הטוקי בוחר לך שם, כאילו מג'נרט שם כזה, נכון?
אשכרה, אבל שם שהוא מודרני.
כן.
מודרני, ואמריקאי מודרני כזה. כי הג'לן הראשון ששיחק היה ב-2011, נראה לי.
ג'לן רוז?
למה אתה יודע את זה?
ג'לן רוז?
לא, הגזמת, אבל 90% מהשחקנים שקוראים להם ג'לן בהיסטוריית הליגה משחקים היום. זה...
רגע, ג'יילין נחשב מתוך הג'יילין?
ג'יילין גם נחשב. כל הטעות, ג'יילין, ג'יילן, ג'יילן עם Y, ג'יילן עם I, ג'יילן עם
E.
E.
אוקיי, אבל איך...
גם ג'יילין נחשב.
גם הפציעה של אננובי, לדעתי, מאוד גורעת מהניקס.
הניקס צריכים רק להתפלל שזה לא יגמור, שהוא לא גמר את כל הסדרה. בינתיים, הודיעו רק על משחק ה-4 שהוא יחסר. צריכים להתפלל שזה לא יהיה קצת מעבר.
כן, כי אני חושב שדווקא ברמה ההגנתית זה פחות משפיע, זה משפיע יותר ברמה ההתקפית, כי הם עלו עם פריצ'ס, אצ'ווה ואיזה ארטנשטיין, שבריבאונד ראינו שזה לא עזר, ובריווח...
התקפיות מזעזעות.
בריווח, בעצם כאילו הניקס קלו באחוזים טובים לשלוש, אבל הם פשוט לא זרקו מספיק, כי יש להם שני שחקני חמישייה שלא זרקו אפילו שלושה אחת, ואז האינדיאנה יכלה לצופף בצבע, וזה התבטא ב-45% בלבד מזריקות לשתיים של הניקס. איך הם הסתדרו בלי אננובי בהמשך, זה שאלה טובה.
בוא נדבר על מי שפצע את אוג'י אננובי, שזה בעצם
תום
טיבודו, כן? כי הוא חושב שחילופים זה כמו צ'אלנג', כאילו, יש לך מספר מועד, כן, אתה יכול לבזבז אותם, וזהו.
זה מוכר שהוא בכדורגל.
הוא פשוט לא מציע אותו, הוא לא רוצה לבזבז חילוף.
בוא נדבר שנייה על איך שתום טיבודו נראה. באמת, הוא נראה כמו התינוק של במבה אחרי הקרחה. לא יודע, כאילו גם אכל את ההורים של במבה. נכון?
אדוני, אתה צריך טיפול. אפרופו
עומס הדקות של תום טיבודו לכל שחקן.
תום טיבודו נראה כאילו מוצא להורג רנדומלי באחת המדינות באיזה 1979, נכון?
נכון.
ככה הוא נראה, רק צריך לשים לו משקפיים ענקיות כאלה. הוא אכל ילדים כזה.
וזה נראה שהוא אף פעם לא דיבר בחיים שלו, והוא כותב הכל, כאילו הוא מתקשר עם אנשים דרך כתיבה, הוא בן אדם קצת מוזר. אפרופו העומס דקות של טיבודו לשחקנים של הניקס, בלילה האחרון הם קלעו 16 נקודות בלבד ברבע האחרון. אני משייך את זה חד משמעית לעומס דקות של טיבודו לשחקנים שלו. אמנם הוא קצת הוריד מ-48 ל-47 דקות, אבל בסדר.
פינק.
פינק, וואלה פינק. ואלק ברקס, אלק ברקס עלה מהספסל ותרם 14 נקודות. מי זוכר בכלל שהוא נמצא שם?
שהוא קיים.
הגיע עם בוגדנוביץ' שבסוף...
אלק ברקס זה צ'יפ של טריידים. זה כמו איש סמית, אתה מבין? הוא פשוט מסתובב עם כל מיני חבילות כאלה. אתה לא מכיר את כולם.
כן,
אתה לא מכיר את כולם. בכל חלון טריידים הוא עובר.
אתה מעדיף שיביאו לך משולש פיצה שלפחות יצא שבע מכל העסק הזה.
לא, הם אמרו להם בורקס, והם פשוט לא ייתו את זה נכון. וזה תמיד נמצא שם, מבין?
אני, בהתחלה שהביאו לי, אני הייתי צריך לאשר את החבילה של דילון ברוקס ליוסטון, אז ראיתי גם בורקס. זה דילון בורקס, לא הבנתי מי קורא לה בורקס לא דילן.
תמיד ככה, תמיד זה כזה בג אוף צ'יפס, נכון? תמיד מביאים שחקן טוב ואז בג אוף צ'יפס, אז הם כאילו מהבג אוף צ'יפס, כאילו, או בג אוף בורקס.
מעבר ל-16 נקודות ברבע האחרון, אני חושב שהמהלך האחרון שבו ברונסון זורק זריקה מטומטמת ברמות, ואחר כך הוא גם מצטער על זה, הוא כאילו ברעיון אמר, וואלה, יצאתי טיפש.
אבל אין ברירה לפעמים, אין לו כל כך אופציות התקיפיות.
לא, היה לו יכולת למסור, נשאר עוד זמן על השעון, הוא לא היה חייב לקחת את הזריקה הזאת, זה לא היה זריקה...
זה לוקח אותך
אחורה? זה לא היה ג'אר סמית.
לזריקה של ג'ימי שם, במיאמי?
כן, הזריקה הזאת שאת אומרת... בתור רועד בוסטון אמרתי תודה, בתור בן אדם סביר אמרתי, למה?
למה? למה? למה לא נכנסת עד לסל? למה
לא
קלה? אבל אתה לא יכול להגיד לו כלום, כי בעצם הוא הכוכב של הקבוצה והוא יודע לקלוט, הוא שחקן קלאץ', הוא יודע לקלוט את הזריקות האלה.
אבל הוא לא זרק שלושות, אבל ברונסון, אני חושב שזה, ברונסון הרי קלה לשלוש טוב, אבל אני חושב שזה באמת, העייפות, כשאתה משחק כל כך הרבה בכל כך מעט זמן, וכל הפלייאוף זה כבר, זה היה משחק. חמצן
במוח.
כן, די, הם כבר נופלים מהרגליים. זה היה משחק, מה, מספר 9, אתה עייף נורא, אתה נופל ואתה עושה את הטעויות האלה בגלל העייפות.
זה מה שג'ר סמית אמר.
אבל למזלה של הניקס, עומדת מולה, קבוצה מאוד צעירה. אמנם רצה הרבה, אבל היא רצה, היא משחקת דורסל יפה כמו קבוצה צעירה, אבל גם כמו קבוצה צעירה, יש לה תקופות שהיא נראית כמו הפועל לודל משככי כאבים. אז אני בטוח שאם הם יפגשו, אם הם בסוף הניקס יעלו, ויפגשו את בוסטון בגמר המזרח. זה יכול להיגמר בקלות סוויפ לבוסטון. אם בוסטון כמובן תשמור על השחקנים שלה כמו שצריך ולא תעשה את תום טיבודו מנטלי.
כן, אז אנחנו מסכמים את הסדרה הזאת, שזה בסוף קבוצה אחת מוכשרת יותר, אבל היא מאמן פסיכי, וקבוצה אחת צעירה ורצה.
כן.
אני חושב בכל זאת שאני אקסיקחו את הסדרה הזאת. אני כן, מאמין בשישה משחקים. כן. שישה משחקים זה היה אימור שלי מההתחלה. ונקווה...
אני חושב שאני לא צריך להיכנס יותר לברקט שלי.
כן?
אני לא יודע, לא יודע. נכנסתי אליו פעם אחת כדי לאמר ולהוציא את הקישור ללינק, כאילו שיהיה לינק לכל החברים שהצטרפו.
בערוץ?
יש לנו ליגה גדולה של איזה 70 אנשים, זה גדול מאוד.
בערוץ אתה מדבר?
כן, כן. בערוץ, בפייסבוק, בטלגרם. שהגעתם לשמוע את הפרק.
גם בכמות המשחקים וזה דווקא הלך לרוע.
טוב, סדרה הבאה.
יש לי 8-8 בסיבוב הראשון, הסיבוב השני, המערב די תופר אותי. יש לציין.
המערב מאוד מפתיע.
אמרתי על דנבר ואוקלאומה, והם תופרים אותי.
טוב, סדרה הבאה. דנבר נגד מינסוטה. האלופה סוף סוף הגיעה, אפשר לומר. הגיעה לסדרה הזאת.
הגיעה במשחק האחרון, כן, אבל לא יודע.
היא הראתה עליונות התקפית והגנתית.
כן.
באמת, אני ראיתי את המשחק, את השידור החוזר, כי זה היה בשבת. ראיתי את כל השידור החוזר. במשחק הקודם, כשגובר לא היה, מינסוטה יותר שטפה את המגרש. עכשיו כשגובר היה, שחררו אותו קצת. נתנו לו לקבל את הכדורים. הוא לא קלה כל כך נקודות. וצריכו לעצור את מי שכן צריך לעצור. את אנטוני אדוארדס על 16 נקודות.
19 נקודות.
19 נקודות.
עם 0 זריקות עונשין.
כן, זה גם. השופטים פחות שרקו על המכות שהם קיבלו.
אף אחד לא סירק טוב. גובר סיים עם 6 נקודות, אבל בדרך כלל אתה רואה אצל גובר כזה 6-20 עם 20 ריבאונדים.
כן.
6-4 עם כאילו 5 זריקות, כשגם טאונס עם 7 זריקות בסך הכל ל-14 נקודות. אף אחד מהם לא שיחק כמו שצריך. זאת אומרת, השורה הסטטיסטית הכי מרשימה זה מאט אדוארדס עם 19-6-5. כשהוא לוקח הכי הרבה ריבאונדים.
אם אמרנו בפרק הקודם שהמפתח של מינסוטה לעצור את דנבר זה הייתה ההגנה החזקה עם הרגליים על הפרקט, אז במשחק האחרון באמת דנבר פחות הוריד את הכדור לכדרורים ויותר מסרה מסירות על על רוחב השלשה.
ואיבדו פחות.
איבדו פחות. והצליחו ליצור יותר קאץ' אנד שוטים למייקל פורטר ג'וניור. שחקנים
שני פורטר ג'וניור שבאמת...
ולהולידיי.
פורטר ג'וניור עם 21 נקודות, כן, הצליח סוף סוף לחזור לעצמו, כאילו אמר, הרמתי לו, ואז הוא החליט שהוא מאכזב אותי.
אתה מנחס את כולם בקיצור.
כן, יש כאן מנחס את כולם. מישהו אני אומר שיהיה טוב, אז הוא רע.
לדעתי בסדרה הזאת הכל יהיה תלוי בג'מאל מארי.
דנבר במשחק האחרון יותר צמצמה לצבע, שיהיו פחות חדירות של אנטמן, ואימרה יותר על השלשות של מקדניאלס, קייל אנדרסון, שלא כל כך נכנסו.
בסדרה הזאת באמת אני חושב שהכל תלוי בג'מאל מארי, שבמשחקים הראשונים היה נראה זוועה, אבל יש פה גם את ממד
אפשר לומר שג'מאל ממרי.
עכשיו במשחק שלוש. יש את ממד העייפות, כי דנבר שחקה גם משחק אחד יותר, וזה מאוד צפוף הדבר הזה. וג'מאל מארי באמת במשחקים הראשונים היה נראה מאוד איטי ומסורבל, וזה נתן למינסוטה את האופציה ההגנתית שטאונס שמר על יוקיץ' בעצם. ובגלגול, במקום ללכת על מארי בפיק אנד רול, הוא נשאר עם יוקיץ', ועד שג'מאל מארי נכנס לסל, גובר בה לעזרה בזמן, והכל היה סבבה. במשחק האחרון, ג'מאל מארי כבר נראה היה הרבה יותר חד, ונכנס לסל גם בפיק אנד רול, ואז טאונס היה צריך לבוא לעזרה, נתנו את הכדור ליוקיץ', גובר בעל יוקיץ', יוקיץ' שירים לאלי הוא פלי אירון גורדול, כמו שהם אוהבים לעשות כל העונה הזאת, וזה בעצם פירק את ההגנה של
מינסוטה. איך הוא רואה את זה? אני משגע אותי. איך יוקיץ' רואה את כל מה שעובר לו מתחת לרגליים, מעל הראש, מאחורי ה...
אני מאוד מסכים, אליהו, שג'מאל מארי הוא האקס פקטור בעצם בסדרה הזאת.
זה קצת מגוחך, אבל לקרוא לשחקן השני הכי טוב בדנבר.
אקס פקטור.
אז רק שתבין כמה הוא בעצם צלה, דידה. ואני חושב, אני לא מתרשם בעצם מהמשחק הזה שדנבר לקחה, ואני חושב שהיא תיקח מקסימום עוד משחק אחד, ואני ממש רואה את מינסוטה לוקחת את הסדרה הזאת.
אני...
כן, בשוק. כן, תחזיות אמיצות זה אנחנו.
אני לא אתפלא אם זה ייגמר, כמו אמרתי, זה נראה לי כבר פרק קודם, כמו מילווקי נגד הרפטורס ב-2019, שמילווקי הובילה 2-0, ואז הרפטורס הפכו ל-4-2, נכון? ככה זה היה. כן.
אני חושב שמינסוטה פיצחו פה משהו עם הצירה של יוקיץ', נכון, באמת היה משחק טוב של דנבר, התקפית והגנתית כמו שאמרתם, ועדיין יוקיץ' נראה קצת מסורבל ועייף, זה לא פוגע בתפוקה שלו אם תחשבו שעכשיו הסטטיסטיקות שלו צונחות או משהו.
אבל הוא תמיד נראה מסורבל ועייף, עם התנועות האלה
מתנדנדות. הוא יותר מסורבל ועייף.
תחשוב שיש לו שקי חול במקום רגליים, זה קשה לרוץ עם זה 40 דקות.
משחק ראשון 30
ושק בתוך שק.
כן.
לא, כאילו הוא סק.
הוא סק.
משחק ראשון 32-8-9. משחק שני 16-16-8. 16 נקודות זה פחות, אבל בסדר, הוא לא מזעזע, אני אגיד. יוקיץ', הוא לא כזה...
אני חושב שבאמת מריו...
זה צריך לראות את המשחק עצמו, ולא להסתכל על הסטטיסטיקות. כי המשחק עצמו... לא, לא בקטע, לא, אני לא בזה.
מסכים, זה פשוט...
אני אוהב גם את המשחק עצמו וגם את הסטטיסטיקות, וגם את הקדוש ברוך הוא.
יפה, בנים גם.
לא, לא,
זה... לא נתת למחק את זה.
הייתי צריך להוריד משהו. חס וחלילה שאני אמחק כזאת פנינה.
אני מתנצל. שאוט אאוט לדביר. בקיצור...
ליאיר.
יוקיץ', יוקיץ', אם אני מתנצל על ההקבלה הזאת מראש, אבל הוא כמו דריימונד גרין בעיניי. ואנשים שבאמת מבינים יודעים שמעבר לתצוגות הענק, יונתן, עכשיו רק שתבינו, מסתכל עליי.
אני גם לא כל כך הבנתי, אבל תסביר.
בפרצוף של מים, אוקיי?
אמרנו שמותר לומר פה הכל.
שנייה, אני אעשה בזה שכל.
אני פשוט אני שנייה מחפש ביוטיוב את סרטוני הפעמים שבהם יוקיץ' באת לאנשים בפיצים. אני אחזור אליך עם...
שנייה, אני אסביר למה הכוונתי.
עוד דמיין שדומה סבוניס הוא טרמפולינה.
תוכלו לפרוח, להתווכח ולהגיד מה שאתם רוצים. דריימונד גרין הוא הלב של הסיסטם של גולדן סטייט. מעבר לשני הקלעים המכוננים באותה תקופה, הוא הבן אדם שנותן את החסימות הנכונות. הוא הפסיליטייטור. אני אמרתי את זה נכון?
אמרת את זה נכון.
הוא מרכז את המשחק מהצבע בעצם, מהווינגס מה שנקרא. הוא מרכז את המשחק.
ומרים את השלשות ב...
הוא דוחף את השחקנים פיזית להגנה. מעבר לליצוק עליהם, לך אתה עליו, לך אתה עליו, אוקיי? הוא מחפש את סטף וקליי כל הזמן, הם עושים את החיתוכים שלהם מסביב. עליו עבדה הסיסטם של גולדן, ובתור רואה את גולדן אני יכול להגיד לכם שאם לא דיימון גרין, לא היה את השושלת הזאת, לא היה את הדיינסטי הזה.
איך שום גולדן סטייט לא בפלייאוף, רפי הצליח להביא דיון שלם על הספיץ של גולדן.
רק שזה, אצל דיימון גרין זה בדרך כלל לא מתבטא בסטטיסטיקה בכלל. אצל יוקיץ' אנחנו כן רואים את הסטטיסטיקה, אבל את מה שלא רואים בסטטיסטיקה זה את זה שהוא הלב של דנבר.
ושהוא חוטף מלא מכות, אתם רואים אותו בסוף משחק יוצא עם מלא שריטות על הידיים, זה נראה כמו...
זה עזוי, אני לא מבין איך הוא...
נראה כמו ששמת נקניקייה על העלה יש עם הקווים האלה, נכון?
האם כולם חוטפים מכות? האם כאילו נניח גם מביד חוטף כל כך הרבה מכות? אבל פשוט לא רואים את זה בגלל, ואני אגיזן, צבע האור?
מביד לא רואים?
לא, אמביד מתרסק על רצפה,
אבל אתה לא רואה...
תראה, לוקה דונצ'יץ' גם חוטף מלא מכות. דונצ'יץ' גם חוטף מלא מכות.
תשמע, אצל אנתוני דייוויס אתה יודע כל פעם שעושים לו פול ליד.
אבל זה גם בגלל שאין לו את כל הבנדים האלה על הידיים, והוא ממש צריך, כן? הוא כל הזמן מנגב עם הגופייה שלו את הפנים, והוא מטפטף כולו. שחקנים מחליקים מזה, ואף אחד לא רוצה לשמור אותו. מי רוצה להיצמד לדבר הזה, תגידו לי.
פה קריאה נרגשת, תעלו את השכר של נער המגבות של דנבר.
או שתייצרו לו 4 גופיות למשחק אחד, לכל רבע, שישים גופייה אחרת. הוא נהיה סחוט תוך שנייה.
חד וחלק.
חד וחלק. חד ומחליק.
לא ברור... יפה. לא ברור לי איך באמת...
הגענו לנער מגבות של מיסטר במבה טיבודו.
אין בעיה, אבל הם משלמים את החוזה למי שלא צריך.
הקמאה שלהם
מרוויח. הקמאה שלהם מרוויח כמו שחקן רוקי. הקמאה
של דנבר?
כן. כמה שדנבר מרוויח
איזה מיליון דולר.
הוא גם בדירוג הקמאות, קמאות אומרים? קמאות,
כן, קמאות.
קמאות, בדירוג הקמאות, הוא לא בטופ של הקמאות. הוא די משעמם.
לא, הוא כן, הוא
משעמם.
הוא משעמם מלא מהחצי באחרונה.
נו, באמת.
המספר אחד זה בני דבוד.
יש לך את הגורילה של הסאנס, יש לך את בני השור כמובן.
בני דבוד. הוא הכי טוב. אגב,
תקשיב, הבן אדם נמצא בלי חמצן כל העונה, הוא היחיד שנמצא בכל המשחקי בית מסכן. צריך לקבל את השכר.
רגע, 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 שנייה, לא קייסי, יש משהו מוזר. משהו ירוק. צ'ט. עם מחושים.
צ'ט?
אני חושב. לא, סטף קוראים לו.
מחושים זה שרלוט.
לא, צ'ט זה הדבר
המוזר. מחושים זה שרלוט, הדבורה הזאת.
מחושים זה שרלוט.
צ'ט, הולמגאוט.
מה יש להם?
טוב, נדבר על זה.
נפלץ, תפלץ.
שוב התפזרנו.
אוקיי, סדרה הבאה, ואחרונה.
לא, לא, אוקיי, יש איזה.
אוקלאומה סיטי, בדיוק, אנחנו עליה מדברים. אנחנו עליה מדברים. אוקלאומה סיטי. נגד.
זה לא שחשבתי עליו, אבל זה עוד יותר מוזר. זה נראה כמו צ'ובאקה עם מדים של אוקי-סי. צ'ובאקה עם קרניים. תגיד, זה לא מנשיר שערות על המגרש הדבר הזה?
אם אתם רוצים ליהנות כמונו,
וואו.
לא, לא, זה נעלה ליוטיוב בתור הילס. עם התמונה של הצ'ובאקה הזה.
אם רוצים את הקמאה הזה במשחק האחרון, דרק לייבלי הלך לעשות לו גלח ולהצביק.
אוקיי, נעבור לסדרה הבאה והאחרונה שלנו. אוקלום עשיתי Thunder נגד דאלאס מייבריקס. אז דאלאס מובילה 2-1, אפשר לומר שזאת סדרה מאוד 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 צפודה. בלילה האחרון הם נפגשו ודאלאס הראתה קצת עליונות. אוקלאומה סיטי כל פעם הייתה בתפקיד, כאילו זינבה אחריה, כל פעם באה ורדפה אחריה, הצליחה להפוך איזה פעמיים. אבל רוב הזמן דאלאס הכתיבה את הקצב, למרות שאוקלאומה הצליחה לעמוד בקצב. שי לקח על עצמו קצת יותר מדי ברבע הרביעי, ובסוף סיים... אחוזים טובים, אבל הוא לקח עצמו יותר מדי, אני חיפשתי את העזרה מג'לן וויליאמס, את העזרה מצ'אט, שלא כל כך הגיע ברבע הרביעי.
אתה יודע שבחרתי ג'לן וויליאמס.
אני יודע, אבל אם היינו בוחרים את המצטיינים של רק רבע רביעי, אז ג'לן וויליאמס לא היה נכנס, מצטער. אולי הגנתית, כן, כי הם צריכו גם הגנתית לעצור אותם ברבע הרביעי, זה מאוד נחמד לראות את זה. אולי ג'לן וויליאמס צריך לקחת עצמו יותר, ושהיא קצת פחות ברבע הרביעי. הרול פליירס של דאלאס בסדרה ענקית, דריק ג'ונס ג'וניור בעיקר בהגנה, ופי-ג'יי וושינגטון בעיקר בהתקפה. פי-ג'יי וושינגטון נראה שכל כדור שאתה תביא לו מהפינות לשלשות פנויות, הוא יקלע לך אותם.
סדרת מופת שלו.
סדרת מופת שלו.
כן, 22 נקודות, 7 ריבאונדים, 57% מהשדה, ללא ספק
הפי-ג'יי של הפלייאוף הנוכחי, היה את פי-ג'יי טאקר, היום זה פי-ג'יי וושינגטון. פי-ג'יי בעצם. אפשר לומר שאם אתה שם אותו נגד כל וושינגטון וויזרדס, הוושינגטון הזה מנצח. זה לא על כל אחד אפשר לומר את זה.
אוקיי, יש לנו את זה? היה גם לוקה שהיה באמת, אתה רואה שהוא עדיין פצוע, ובאמת מתקשה מאוד בסדרה, אבל בקלאץ' שעשה כמה מהלכים שלא מתאימים כל כך ללוקה, חטיפה וסל, איזה ריבאונד שסחט ג'אמפ בול יחד עם לודורד שם, אחרי זה סחיטת תוקף משי וקיירי, עם כמה שאנחנו ספונים אותו, התעלה באמת ברבע הרביעי, אני חושב עם 8 נקודות באמת מהלכים פסיכיים, למרות הגנה מדהימה של ג'לן וויליאמס, אבל הפיידווי שיש לו והסיומת ביד שמאל, באמת יכול לסיים בכל כך הרבה דרכים, ולאט לאט מתחיל להזכיר את קיירי של קליבלנד עם ההתעלות בקלאץ', והסדרה הזאת הולכת להיות צמודה מאוד.
אני רוצה לקחת אתכם רגע לחלק מסוף המשחק ברבע הרביעי. כמה דקות אחרונות ואוקלאומה ניסתה לצמצם את הפער ולהשוות, ומייק דיינולט הביא הוראה לעשות עבירות על דרק לייבי ולשלוח אותו לקו. ובסוף בסוף התקפה, ממש מהתקפות האחרונות, בהתחלה הצליחו לשלוח אותו לקו, וגם הוא החתיק קצת וגם קלה וזה, ובסוף הוא הביא ריצה, ספרינט, הקיף את כל המגרש הזה פעמיים רק כדי שלא יעשו עליו עבירה, יצא לחוץ, עבר בין האוהדים, לקח קצת מהפופקורן שלהם, זה היה מדהים בעיניי כמה הוא מסור באמת למשחק.
אבל הוא דווקא היה עם אחוזים טובים מהעונשים.
נכון, נכון, אבל בכל זאת הוא לא רצה את הסיכוי הקטן שיערוס להם את המשחק הזה.
לבלי.
לבלי. אוקיי, קצת חדשות מהליגה, חדשה הגדולה נראה לי. ניקולא יוקיץ' זוכה בפעם השלישית בארבע עונות בפרס ה-MVP. הייתה תחרות השנה?
הייתה תחרות?
לא, אני אומר, הייתה תחרות כנראה יותר מהפעמים האחרונות שלו. גם כי הוא לא סיים ראשון במערב. היה את שי.
למרות שבהתפלגות ההצבעות לא הייתה תחרות.
כן, בהתפלגות ההצבעות.
כי כולם שמו אותו ראשון וכולם שמו את שי שני. או את לוקה.
הוא קיבל איזה 70 הצבעות למקום ראשון, זה לא היה באמת קרוב, כן.
טוב, אז זו החדשה הראשונה, החדשה השנייה. מייק בודנהולצר, מונה למאמן הסאנס, לאחר הפיתורים.
החתמה מעולה.
מצוינת.
כן, מאמן עם ניסיון, זכה באליפות. כשהוא היה בבקס, היה לי הרבה ביקורות כלפיו לפני שזכו.
הוא צריך רק יועץ טיימאוטים וזהו.
אבל הוא השתפר מאז, ופותר מהבקס בעיקר בגלל הכישלון שיאניס, לא אוהב לקרוא לזה כישלון, אבל בגלל...
לא, 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 אל תגיד למה הוא פותר מהבקס, כי אף אחד לא ידע למה הוא פותר מהבקס.
כן, לא ברור כל כך, ופיניקס סוף סוף הביאה מאמן באמת...
וגם אנחנו רואים איך זה הצליח, איך זה עבד להם, כאילו, זה מדהים. איך זה עבד להם.
צ'ארלס לי מונה למאמן הראשי של שרלוט הורנס.
צ'ארלס
לי, אה,
עכשיו, אתם זוכרים, אתם יודעים מי זה צ'ארלס לי, נכון?
אני שמעתי שהוא קשור לישראל איכשהו.
כן, הוא שיחק באפועל אפולה.
איזה רנדום שיט, איך מאפועל אפולה אתה מגיע להיות מאמן ראשי ב-NBA?
הוא היה עוזר מאמן שלוש.
בשחקנים איזוטריים ששיחקו שנה, באפועל צפרירי מזכיר את בתיה, הוא פשוט אלוף בדברים האלה, זה מדהים. איך קראו לאבא שלה? איך...
ג'ייסון סיגרס?
ג'ייסון סיגרס.
ג'ייסון סיגרס. לא, אבל זה ידוע, זה ידוע. טוב...
תסביר להם, ג'ייסון סיגרס היה אבא של מי ואיפה שיחק?
שיחק שנה שעברה במכבי רעננה. תנסיס, אין תתקום פה, קרא את האכילס.
וזה למה הם לא הצליחו בסוף לזכות באליפות.
תשמע, הוא לא קרא אף שחקן ואף קבוצה בחיים שלו, אז לפחות את האכילס הוא קרא, כן? אתה מבין?
אני עדיין מאמין שהם לוקחים את אינדיאנה ב-17 משחקים.
אגב, קוואי כשיר
לנסחק שבע. עם ידיים קשורות מאחורי הגב וכיסוי עיניים.
אני עדיין מאמין בהם. עד שהפרק יצא זה כבר יהיה ב-18.
אומרים שיאניס קשיר למשחק 22.
אז נחכה ונראה.
ונעבור לצ'וקרום.
הצ'וקרום, ראיון בלי ראיון.
הפינה החדשה שלנו, כמו שאמרנו בהתחלה, אנחנו עושים עכשיו ראיון עם אחד מהשחקנים הגדולים בכל הזמנים. יש איתנו שהוא הגדול בכל הזמנים, ולא, אנחנו לא מדברים על ג'ורדן, פול. אנחנו מדברים על לברון ג'יימס. אז לברון, מה שלומך? איך אתה?
היי, גרייט, אני בדיוק מנסה להחתים את טאקו פול.
אתה, את טאקו פול? אתה חושב שזה מה שחסר לקבוצה שלכם?
לא, אני לא מחתים אותו לקבוצה, אני מחתים אותו לטאקו טיוזדיי!
אוקיי, אני שמח שיש לך זמן להתעסק בדברים כאלה, אבל אתם עפתם כמעט בסוויפ. מי לדעתך אשם במחדל הזה?
הפרובלם שלנו זה אנטוני דייביס. אגב, אתה יודע למה, איך קוראים לו, שקוראים לו, אתה יודע למה קוראים לו.
למה?
כל פעם יוקיץ' הולך לסל קר בצבע, אני צועק לו, היי, די, די, די אפ, היי, די, די! לא עזר.
אוקיי, אני שמח שזו תוכנית המשחק שלך, ותגיד, לגבי התוכניות לשחק עם הילד, איך זה הולך?
אני כבר שיחקתי עם אח שלי בקליבלנד.
מה?
נו, דלונטה ווסט, אתה מכיר, ככה מדברים. תאמין לי, חבל שעזבתי את האיסט. כל שנה בשבילי זה מיליון ווי טו דיין דה ווסט.
כן, אפשר לראות את זה לפי התוצאות. ולסיום, נשאל אותך ככה שאלה אחרונה, מאחר ואתה כבר רואה בטח את הפלייאוף בקנקון. מי לדעתך תיקח את האליפות?
אוקיי, סי. אני הולך עם הטוריסט.
עם קיירי ודלס.
לא, איזה קיירי ודלס. אני התכוונתי לדרק ווייט. הוא מחבל בסיכויים של בוסטון. הק, לא ראיתי אחוזים כאלה מאז שחלי ממן הוציאה ליין של גבינות דיאטטיות.
תודה רבה לברון שאתה
איתן. רק דבר אחד קטן, שאוט אוט להבן גולן. הבן גולן נתנה חתיכת רוויזיון.
תודה ללברון על זה שהוא הגיע אלינו לראיון. היה מענה, אני שמח... על הזכות לראיין את אחד מגדולי המשחק. ואנחנו עכשיו נעבור לפינה האחרונה שלנו לפרק הזה. אנחנו לכבוד ספיישל יום העצמאות, בחרנו שחקנים שיצאו לעצמאות. כל אחד לקח את זה לכיוון אחר. מי מכם רוצה להתחיל? דביר.
טוב, אז אני...
רגע, קלטת אבל?
כן, כן, קלטתי.
הבנתי שזה לא דמוקרטיה, אז שאלתי אתכם ואז קבעתי. הבנתי איך זה עובד. דביר. דביר רוצה להתחיל.
אליהו, תתחיל.
טוב, אז אני אתחיל עם השחקן שחגג עצמאות מבחינתי, איזיה תומאס השני. הוא נבחר במקום ה-60 על ידי סקרמנטו קינגס, שם הוא שיחק 3 שנים לא רעות, עד שהוא עבר בטרייד לפיניקס. בסאנס הוא שיחק מאחורי גורן דרגיץ' ואריק בלצו בסיאם, לא להאמין שהיה סי לצמד הזה. הוא רשם 15 נקודות, אבל הוא פתח רק פעם אחת בחמישייה. ואז במהלך העונה הוא עבר לבוסטון סלטיקס בתמורה למרקוס טורונטון. אולי דביר יעזור לי עם השחקן, אני לא מכיר אותו.
טורונטון?
טורונטון?
כן, טורונטון. ובחירת סיבוב ראשון, ושם באמת הגיעה העצמאות שלו. בבוסטון בעונה הראשונה הוא לא פתח באף משחק, היה המחליף של רונדו, אבל הוא סיים את העונה עם 19 נקודות שהוכיחו לסלטיקס שהם צריכים באמת לתת לו קצת יותר עצמאות. בעונה שאחרי זה הוא באמת הפך לשחקן חמישייה, הפך לכוכב של בוסטון, נבחר פעם ראשונה לאולסטאר. בעונה אחרי זה הוא כבר העמיד ממוצעים של 29 נקודות ו6 אסיסטים, שוב נבחר לאולסטאר וגם לחמישיית העונה השנייה. הוא היה שחקן ענק, שחקן הקלאץ' אולי הכי טוב בליגה בזמנו, וכל זה ממרומי 175 סנטימטרים מסכנים. לצערו התהילה עברה מהר מאוד, אחרי המוות הטרגי של אחותו ופציעה שהסתבכה בפלייאוף. הוא עבר לקליבלנד אחרי שבוסטון זרקה אותו בטרייד, ומשם הוא רק ידרדר. העונה הוא חזר לפיניקס.
כל העניין שם מפוקפק, אומרים שבוסטון לא אמרו את האמת לגבי המצב הבריאותי שלו והפציעה שלו. היה שם משהו מאוד מלוכלך, שקליבלנד ולברון נדפקו
ממש. ובסוף גם בוסטון נדפקה עם קיירי האגדי, שעשה שם באמת עונות מדהימות.
זה היה טרייד של קלאסי לוז-לוז סיטואשן, כולם הפסידו, הכל היה שם גרוע.
העונה, איזיה תומאס חזר לפיניקס, אבל ממוצע של נקודה בודדת למשחק. כנראה תשים חותמת לסיום הקריירה, שכל כולה רכבת הרים טרגית.
מאוד 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 יפה, ואני מסכים גם, אני רוצה לומר באופן אישי, שאיזיה תומאס זה שחקן שתמיד בין העונות היית אומר, נו, שיקבל, שיתנו לו עוד הזדמנות, עוד חודש של 10 ימים, עוד two-way, תנו לו משהו, כי אנחנו כל כך אהבנו לראות אותו, כי אנחנו יכולים להתחבר אליו, כי אנשים שהם... הוא יותר קרובי לגובה שלו, אפילו קצת יותר גבוה ממנו, הוא נותן לנו להאמין שגם לנו יש סיכוי לעשות את הדבר הזה. והוא פיתח פלוטר כל כך קטלני וכל כך גבוה, שגם אם ג'וול מגיע היה מנטר איזה מטר באביב, ויש לו מוטת כנפיים כמו של רוכב שמיים, הוא לא היה מצליח לעשות את הדבר הזה. זה היה מדהים איזה אדפטציות הוא עשה במשחק שלו כדי להתמודד עם הענקי, עם האוגים שיש בליגה, ובאמת שחקן אהוב, נהננו מאוד לצפות בו, ותמיד היינו בצד שלו.
אוקיי, אני אעבור, נעבור עכשיו אל השחקן שלי. אני בחרתי שחקן לא אקזוטי כמו של אליהו. בחרתי את קוואי לנארד. איזו עצמות, יש לו אתם שואלים. בוא נעבור קצת.
אקזוטי וקוואי זה פחות.
כן, זה ממש לא אקזוטי.
מה, הוא פאני גאי.
הוא הולך לחופים אקזוטיים בקיץ הבא.
קוואי שמח, קוואי נותן עונה טובה, ביפ ביפ.
ואז כששומעים את הצחק, מערכת קורסת או משהו.
מוזר.
כן.
קרינג'.
אז קוואי נבחר ב-2011 לסן אנטוניו, בחיר 15. לא יודע כל כך מה חשבו, איך בכלל סן אנטוניו הגיע לבחור בחיר 15, אני לא הבנתי. היה לה כבר תשתית מאוד מאוד טובה של קבוצה מנצחת. והוא בעצם גדל בתוך מערכת שבונה שחקנים בצורה כנראה הכי טובה. גם גריג פופוביץ' על הקווים, גם מנו ג'ינובילי, גם אנטוני פארקר, טוני פארקר, סליחה. וואי, כל מתערבב לי בראש. גם טוני פארקר וגם טים דנקן.
אין טוני פארקר ב...
לא, סליחה. אין טוני פארקר זה...
אין טוני פארקר.
אין. יש טוני פארקר, אין טוני פארקר. ובעונה הראשונה, בתחרות לפרס הרוקי, הגיע למקום הרביעי. בעונה השנייה, בתחרות לשחקן המשתפר, הגיע במקום ה-15. והקפיצה הגבוהה, הגנתית בעיקר, הגיעה בעונה השלישית שלו. הוא נכנס לחמישייה השנייה של שחקני הגנה, ובמקום ה-11 לפרס שחקן ההגנה. ואז עונה אחר כך, מקום 10 בפרס ל-MVP, והוא זכה בפרס שחקן ההגנה שתי עונות ברציפות. כולל, זה אחרי עונת אליפות שלו ב-2014. הוא אחרי עונת אליפות שלו,
זכה,
הוא זכה בפיינל MVP, כן, הוא בכלל הראה עליונות. פתאום הראה שהפלייאוף זה מה, זה הוא, הפלייאוף זה השם השני שלו. קוואי פלייאוף לנארד, למרות שהיום זה כבר לא כל כך נראה ככה. הוא לא כל כך אוהב את העונה הסדירה, אנחנו יודעים את זה. טוב, אחרי 7 או 8 עונות בסן אנטוניו, הוא עבר בטרייד, נשאר לו עוד עונה אחת בחוזה, הוא עבר בטרייד לטורונטו, ביחד עם דני גרין. שם מתחילה העצמאות שלו. עכשיו דיברתי סתם שטויות, כאן באמת מתחילה העצמאות שלו. בום, אחרי עונה אחת, אליפות עם טורונטו, בתמורה לדמר דה רוזן, שהוא אחר כך עצמאות משלו בסן אנטוניו, הצליח לקחת אליפות עם הרפטורס ועוד פיינל MVP, והוא החליט שזה לא מספיק לו. הוא רוצה עוד יותר עצמאות ולקחת על עצמו עוד יותר, ולקחת על עצמו עוד יותר זה אליפות עם הקליפרס, לנסות לקחת אליפות עם הקליפרס, עם דוק ריברס בתור מאמן, הלך רחוק מדי, בעונה שהיא גם קורונה, ופה בעצם נגמרה העצמאות שלו, והוא נהיה עצמות ולא עצמאות.
בהחלט. אני, שלא כמוכם, לא אתן פה סטאצ' ולא אגבה את הדברים שלי, אתם תוכלו...
לא הבאתי סטאצ', לא הבאתי
סטאצ'. תגידו אחרי זה בבית.
תגידו, תאמינו לי או שלא, בחירה שלכם.
אוקיי, אז אנחנו מדברים על עצמאות, והפרק הוא ספיישל עצמאות, ועצמאות זה עצמאות של מדינת ישראל. ומדינת ישראל, ממדינת ישראל, מגיע אותו אחד, דני אבדיה, אהובנו דני בוי. העצמאות שלו בעצם היא לא במעבר מקבוצה לקבוצה, אלא באלה בעצם שלחו משם את האנשים שהפריעו לו להתפתח ולצמוח, נקרא לזה ככה. ברדלי ביל, חזיר הכדור המוכר, וגנב היוסאג'.
בילה דה ביל.
תודה רבה על זה. ורוי הצ'ימורה, כולנו מכירים גם...
הצ'ימורה.
תודה רבה על זה, דביר. אפרופו יום השואה.
יום הזיכרון.
והצ'ימורה שבעצם התחרה על הדקות ועל הנגיעות בכדור של דני, מאז שהם הלכו להרוס קבוצות אחרות, ביל פיניקס והצ'ימורה... לחרב ללברון.
לא, לא, זה לא לחרב.
סתם, אני צוחק, נו, באמת. סתם, כי דני פה זה האישיור. הוא הפרוטוגוניסט, אחי. תקשיב, אני יודע מה אני עושה.
כן, כן. זה מביא מאזינים.
בקיצור,
גולדן סטייט.
בעצם התפקיד של דני לפני זה היה פשוט לעמוד בפינות ולחכות לכדור, אבל זה לא דני. זה לא צורת המשחק של דני, זה לא מה שהוא עשה אצלנו בארץ. דני צריך להרגיש את הכדור, צריך לגעת בכדור, צריך לקדרר, צריך להיות שם, צריך לקבל החלטות. הוא יכול להוביל את החמישייה השנייה, ובעונה גם ראינו איך הוא מוביל את החמישייה הראשונה, ואנחנו באמת רואים איך העצמאות הזאת הובילה אותו לפרוח, להתפתח, לקבל ביטחון עצמי, האחוזים שלו עלו, כל הסטטיסטיקה שלו עלתה באופן כללי, ואני מאחל לו שרק ימשיך לעלות ולטפס, כי הוא עושה לנו הרבה כבוד. תודה, דני.
ושקוז יצא לו כבר מהעקוז.
תודה על זה.
מזל שיש לנו את דביר בפודקאסט. אני רוצה לדבר על גורדון אייוורד, שהוא השחקן שמבחינתי יצא לעצמאות. אחרי שהוא היה ביוטה ואפילו נבחר לאולסטאר, הוא הגיע בטרייד לבוסטון סלטיקס, ואני איך שמחתי שהוא מגיע בטרייד. אמרתי, וואו, איזה שחקן, הוא וקיירי, אנחנו הולכים לקחת אליפות. ואז 5 דקות לתוך המשחק הראשון, הוא נפצע, ריסק את הרגל בצורה מזעזעת, אבל... יצא לעצמאות כלכלית. אתם יודעים כמה הבן אדם הזה הרוויח השנה, השנה באוקלאומה סיטי. הוא עבר הרי בטרייד בפברואר, $31 מיליון. $31 מיליון הבן אדם הזה עשה השנה עם 9 נקודות.
אתה יודע מה זה מזכיר לי? שתמיד מראים את ההיילייט של בן סימונס, ואז רואים את הבאט פרינט שלו על הספסל לאור כזה.
כן.
כזה כאילו.
אז הבן אדם עשה כאילו... אקזיט. 10 נקודות למשחק.
גם לברון עשה פרסט ראונד אקזיט, אם תחשוב על זה.
למה?
כי הוא אף בסיבוב הראשון, הוא עשה פרסט ראונד אקזיט.
יפה מאוד. אז באמת זה מרתק כמה השחקן הזה הצליח פשוט לעקוץ את המערכת. הוא בסך הכל, הוא עשה מעל $250 מיליון בקריירה שלו, כשבאמת החוזים של העונות האחרונות...
רבע מיליארד למי שלא מכיר.
28, 29, 30 ו-31 וחצי ב4 עונות האחרונות.
יאללה שוט! שאלות ותשובות...
שלכם.
אוקיי, אז אנחנו ביקשנו מכם לענות לנו בפוסט על לכתוב לנו שאלות שאתם רוצים שנענה עליהם. הבטחנו לדבר עליהם, אבל לא הבטחנו לקיים. ולכן אנחנו נענה רק על שאלה אחת שאני רואה פה שאני יכול לענות עליה במילה אחת. שאר השאלות אנחנו נאגור, גם נעלה לקראת הפרק הבא, ובאמת יש הרבה שאלות שצריכות מחקר, צריכות מחשבה.
צריכות עיון.
ונעשה עליהם פרק בקיץ, מאוד יכול להיות. אבל מישהו בשם אליהו לוי, שאל, האם שחקן שכל הכישורים שלו הם התקפים יכול להיות הגאות כשהיכולות ההגנתיות שלו ממוצעות ולא מעבר? התשובה היא...
לא!
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 מילה אחת, לא!
ביג פט נו!
הזמן מאותת לנו לסיים, שעון 24 נגמר. בהזדמנות זו נגיד תודה רבה לכל המאזינים שלנו שהגיעו עד לפה, וגם לאלה שפרשו באמצע. תודה לאולפני מורשת על הבית החם, ולכל
העוסקים
במלאכה. מה אתה אומר?
גם לשלחו שאלות ותשובות בטלגרם.
גם, תודה רבה לכם, תמשיכו לעשות את זה, אנחנו מאוד מאוד אוהבים את זה, וגם אתכם. על העריכה היה יונתן שלב, על הסאונדים חיים מורשת, ותודה לך רפי פריי.
בכיף,
תודה לך אליהו מורשת.
תודה, תודה.
ותדרגו אותנו.
ותודה לך שוב, יונתן.
תעקבו אחרינו ותדרגו אותנו.
אתה קוטע אותי באמצע התודות, ותודה לך שוב, יונתן שלב, תדרגו אותנו, רפי רוצה לומר.
ותעקבו אחרינו.
אני הייתי דביר חיים, ניפגש בפרק הבא. ביי.
ביי.